טוב, אז אנחנו בספר יהושע, בפרק שישי, דפי מקורות עוד מעט הגיעו אליכם. בינתיים אתם, כן, אתם כאמור, אתם זוכרים שאתם צריכים להכין כל פעם פרק חדש, כן? אז אתם בטח זוכרים את פרק שישי ביהושע, אתה יכול להתחיל לחלק, רק תחלק את זה חצי-חצי, תן להם ככה, לשני צדדים. תודה רבה, ישר כוח. ומה שאנחנו נדבר היום על כיבוש יריחו, והשיעור הזה הוא יהיה שיעור כפול, זאת אומרת, אנחנו גם בפעם הבאה, בעזרת השם, בלי נדר, נמשיך לדבר על אותו פרק, על פרק שישי. היום אנחנו נראה רק מימד אחד של הדבר הזה, של כיבוש יריחו, ופעם הבאה מימד אחר. אז מה שאנחנו רואים זה שחז"ל, סליחה, זה שהנביא מספר לנו על כך שביריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. וכלל ברזל, כלל נקוד בידינו, שתורה לא אומרת דברים בנאליים. היא לא סתם אומרת לנו איזושהי אינפורמציה מסוימת שעיר הזאת היא כזאת, היא ככה, והיא אחרת היא אחרת. לא בזה עניין כאן, תנ"ך לא מספר לנו סתם דברים שיריחו הייתה סוגרת. אז מה שהייתה סוגרת? איזה עיר לא הייתה סגורה אז? במיוחד שעכשיו באה מלחמה וכולם מבינים שצריכים לכבוש אותה. כל עיר הייתה סגורה, גם אי, עוד מעט אנחנו נראה שם, גם אי לא הייתה פתוחה. הייתה סגורה, ולא כתוב על אי סוגרת ומסוגרת. וגם עזה, אנחנו יודעים שהייתה סגורה, לא כתוב שהיא הייתה סוגרת ומסוגרת. ועוד כל מיני ערים שמוזכרות בתורה, בתנ"ך, הן היו ערים סגורות, זה היה נורמה. כולם, וכולם היו חומות, כולם היו שערים, אף אחד לא יוצא, לא בא כשיש מלחמה, כשיש סכנה. אז מה התורה מספרת לנו כאן? בשביל מה הפסוק הזה? הרי זה לא סתם. אלא אנחנו מבינים שאם תנ"ך אומר דבר שכזה, אם זה בא לנו בנבואה כל כך עליונה, נבואת יהושע, מדרגה אחת אחרי נבואת משה, אז יש בזה עומק, יש בזה רעיון, יש בזה משמעות גדולה. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה המשמעות, העובדה שיריחו הייתה סוגרת, סגורה כל כך. והתשובה היא שהסגירות הזאת היא דימוי, זה סמל. זה דימוי למה? לעולם העתיק. כל העולם העתיק היה עולם ספירלי, סגור. אנשים שחיו באותם הזמנים, תפיסה שלהם הייתה שיש כאן העולם, יש ארץ שלנו, וסביב הארץ ישנו כדור, כדור עשוי, כזה כדור שקוף, אנחנו חיים בתוך כדור. זאת אומרת, תפיסת עולם שלנו מאוד מאוד שונה מתפיסה שלהם. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על השמיים, אנחנו כולנו בתפיסה פנימית כזאת, מרגישים, יודעים, שאחרי העננים, אחרי הכחול הזה שאנחנו רואים בעינינו, יש אחר כך המשך. יש חלל. יש משהו שהוא ענק, גדול, מאוד מאוד מאוד, גלקסיות, קוסמוס, כל היקום ענק. ככה אנחנו תופסים. אבל באותם, באותם הזמנים, בתקופה ההיא, אנשים תפסו את חיים שלהם כאילו הם נמצאים, גרים בתוך הקופסה. כשהם הסתכלו על השמיים, הם חשבו שהשמיים זה משהו שהוא עוטף את הארץ, וזה זהו, זה הסוף, זה השמיים, פה. זה ודאי הרבה יותר גבוה מהעצים ומההרים שלנו, אבל זה פחות או יותר משהו כאן. איפה שאנחנו רואים את הכחול הזה, אנחנו יודעים שהכחול הזה הוא ענק גדול ונמשך, ואחריו יש עוד שם, שם 30 קילומטר. בשבילם זה היה פה תקרה, הם כל הזמן ראו מעליהם תקרה. אמנם תקרה גבוהה, קשה להגיע אליה, אבל זה תקרה שפה זה סוף העולם. זה היה עולם הסגור הזה.
זה הרעיון של מגדל בבל, להגיע ל...
נכון, וזה היה גם אחד הרעיונות. נכון, גם שאלה טובה לגבי כוכבים, אז מאיפה באים הכוכבים? אז זו שאלה מעניינת. על הגלגל הזה, שהוא שקוף, נמצאים דבוקה בו שמש, ופה ירח, עם כוכבים. אז כשגלגל כל הזמן זז ומסתובב, אז השמש שוקעת. ואז בא ירח עם כוכבים. שהם נמצאים על הגלגל של שמיים. ואחר כך זה מסתובב, גלגל כל הזמן מסתובב, אז יש לנו יום ולילה, כוכבים, ירח, שמש. זו הייתה תפיסת עולמם. לכן הם קראו לשמיים כיפה. מה זה כיפה? קראו תקרה. תקרה, קראו לזה תקרה. כיפת השמיים. זאת הייתה תפיסת עולם, שהם חיים בתוך איזושהי קופסה סגורה, מציאות כולה אטומה, סוגרת ומסוגרת. וגם הנשמות, וגם עולם הבא, הכל נמצא בתוך הגלגל הזה. נשמות כשהן מגיעות לעולם האחר, אז הן ממשיכות לחיות חיים הרגילים כמו שלנו, רק בלי גוף, אבל גם שם, אותו דבר כמו פה. ויש שם אוכל, ויש שם דברים מסוימים, לכן הם, כשבמצרים מישהו היה מת, אז היו שמים איתו לדרך שם, שיהיה לו מה לאכול, כשהוא מגיע לשם, לזמן הראשון, כן? אז היו שמים לשם ארוחת צהריים, וארוחת ערב, וכמה ימים. כשמישהו מהאנשים החשובים היה נפטר, אז היו הורגים בשבילו בעלי חיים, עבדים, היו קוברים יחד איתו, בתוך הקבר, שמים את העבדים שלו ואת בעלי חיים, פרה, כבשים, קוברים יחד. ומפה גם מהתפיסת עולם הזאת, הייתה גם אצלה המסתכלות של הדגשת הגבוליות. זאת אומרת, העולם כולו הוא גבול. זה באמת הייתה התפיסה. העולם הוא גבולי, כולו גבול. לכן הארץ, כן, המדינה שהיא הכי מפותחת, הכי מובילה אז באותם הימים, שזו הייתה מצרים, ככה הייתה נקראת, היא נקראת על שם גבוליות, כאידיאולוגיה. מצרים זה בא מלשון מיצר, גבול. גבוליותיות, ככה הייתה נקראת. וזו הייתה אידיאולוגיה, לא סתם, שאוקיי, זה מה יש, אלו החיים. הם ככה חיו, זו הייתה אידיאולוגיה שלהם. מין הכל סגור, מין קלוסטרופוביה כזאת, קלוסטרופוביה רוחנית. וכשבני ישראל יצאו ממצרים ובאו לארץ ישראל, אז גם בארץ ישראל הם ראו את סמל של כל האידיאולוגיה הזאת ביריחו. יריחו הייתה סוגרת, הייתה כולה עם עם החומות הנקיים של יריחו. חז"ל אומרים שהעובי של החומות יריחו היה שווה לגובה של קומות, של החומות הללו. זאת אומרת, זה היה כל כך עבה שאי אפשר גם להפיל את החומה. כי מה שזה מין קובייה, חומות יריחו זה הייתה קובייה ענקית, גדולה כזאת, שסובבת כל העיר, סוגרת ומסוגרת, מחניקה את כל, כל מה שיש, כל התוכן הפנימי, הכל מחנק, סגירות, עתימות. זה היה הרעיון של חומות יריחו. לכן תורה באה ואומרת לנו כאן עכשיו, דע לך שיריחו הייתה סוגרת ומסוגרת. מעניין שאם אתם תסתכלו היום בתפיסת עולם מודרנית, שאנחנו לכאורה כבר יודעים כמה מרחק עצום יש ביקום, וגלקסיות הם רק חלק קטן של מרחבים עצומים שם, מדובר היום על 14 מיליארד שנות אור של גודל הגלקסיות, גודל היקום שלנו, של כל הקוסמוס, זה משהו, מרחקים אדירים עצומים. אבל עדיין, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל תשימו לב שגם עדיין, גם היום, בתפיסת עולם שלנו, אנחנו חיים במרחב די סגור. למרות שאנחנו יודעים שהכל הוא עצום, ענק, אבל כולם מבינים ש... וזאת הפיזיקה המודרנית אומרת זה היום, שהעולם הוא אחידי. זאת אומרת, אחיד. העולם, יש מושג כזה בפיזיקה, נקרא איחוד או אחידות היקום. אחידות היקום. זה עיקרון שאיינשטיין טבע אותו בצורה מאוד חד משמעית. הוא אמר את זה. היקום הוא, יש אחידות היקום. מה פירוש אחידות היקום? זה אומר שכשם שחוקי פיזיקה פועלים פה, בחדר הזה, יש פה גרביטציה, יש פה כל מיני שם חוקים שפועלים כאן בחדר הזה, ככה כמו שכשם שהם פועלים באנטרקטיקה או במדבר סהרה, לא משנה, בכל מקום בכדור הארץ, ככה אותם החוקים בדיוק פועלים במאדים או מחוץ לגלקסיה שלנו, בקסיופיה או באנדרומדה, יש כל מיני גלקסיות אחרות, ובכל מקום, בכל מקום ביקום, איפה שלא נגיע לשם, במרחקים אדירים מכאן, ב-10 מיליארד שנות אור מכאן, שם בדיוק אותם החוקים כמו שהם פה. זה נקרא אחידות היקום. בכל מקום, אותם החוקים, אותו דבר. גם פה יש סגירות מאוד מאוד גדולה, סך הכל עתימות והכיפה שהיא עוטפת את הכל. ואז באה יהדות ואומרת, אתם יודעים רבותיי, יש משהו שהוא מעבר למציאות, מעבר ליקום, יש משהו שהוא מעבר לחומר. משהו שאנחנו לא יודעים מה זה, לא ידוע, משהו אינסופי, באמת. לא שאינסופי רק במרחב, אלא במהות. משהו שלא חומר. ואז העולם לא מקבל זה בקלות. ומה זה משנה שאנחנו באים ואומרים יש מעבר? זה היה אותו עיקרון כמו שאנחנו אז אמרנו, כשיצאנו ממצרים, אמרנו יש מעבר, אפשר היה לצאת. תסתכלו אצלכם חז"ל, מזכירים ואומרים שגם מצרים זה היה מושג באותם הימים, זה לא סוגרת ומסוגרת טכנית, אז הדלת הייתה נעולה. ברור, בסדר, בכל אוטו דלת נעולה בדרך כלל, מה יש לספר על זה, מה יש להגיד? לחץ על הכפתור, שם דלת נעולה. לא, זה אותו עיקרון, גם תסתכלו במקור 2, מכילת על פרשת יתרו, אומר ככה, כי גדול השם וכולי, אמרו מתחילה לא היה עבד יכול לברוח ממצרים. למה? למה העבד לא יכול לברוח ממצרים? הבעיה לקום וללכת, לברוח, מכל מקום בורחים, מכלא הכי שמור בורחים. למה העבד לא יכול לברוח ממצרים? מה התשובה? מה כתוב אצלכם? שהייתה אותו מושג, סוגרת ומסוגרת. זה לא טכני, זה אידיאולוגי. וכמו שאז עם ישראל פרץ את הגבולות כדי לצאת, עכשיו כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לפרוץ את הסגירות, סוגרת ומסוגרת, את האטימות, את המחנק הזה של עולם אחידי, כזה כמו שכן, אחידות היקום. אין משהו מעבר. ועם ישראל בא ואומר, לא, יש מעבר, יש משהו מעל הכל. מה זה משנה אם יש מעבר או לא? מה זה כל כך אכפת לנו? למה אנחנו נלחמים כל השנים ואנחנו מכריזים ואומרים, העולם הזה הוא נברא, העולם הוא לא תמיד היה, הוא לא אחידות כזאת, ולא בתוך המערכת פתאום מופיע כאן משהו, אלא זה בא מבחוץ, משהו, משהו עליון, משהו נשגב, רוחני, לא כמו שאנחנו מדמים, כמו שאנחנו מכירים את העולם עם כיפה כחולה מעלינו. אלא משהו שהוא מעבר לכל תפיסות שלנו. למה זה כל כך חשוב לנו לומר את הדברים הללו לעולם? זה בגלל שכל משמעות שקיימת במציאות היא תמיד משמעות נמצאת מעבר לדבר הקיים. זאת אומרת, זה כלל כזה, כלל סתם בהיגיון. משמעות תמיד נמצאת מעבר לדבר עצמו, מחוץ למערכת, לא בתוך מערכת. מה המשמעות של שולחן? אין לו משמעות כשלעצמו. משמעות שלו זה להניח עליו אוכל או לשים עליו דף. זה משמעות שלו. זאת אומרת, הדף הזה הוא משמעות של שולחן. אם אין דף, אין שולחן. והדף חייב להיות מחוץ לשולחן, הוא לא שולחן. ומה המשמעות של הדף? העיפרון. או דיו, מדפסת, לא משנה. אם אין עיפרון, אין משמעות לדף. כי צריך מישהו שיכתוב עליו משהו מבחוץ. ומה המשמעות של עיפרון? אני. שאני צריך לקרוא את זה, או אתה שצריך לקרוא משהו. זה תמיד מחוץ לדבר עצמו. תמיד מחוץ. כל משמעות היא חייבת להיות משהו שהוא לא בתוך מערכת. עכשיו, תפיסת עולם החילונית אומרת שאין משהו שהוא מחוץ לעולם הזה. כל העולם זה זה, אחידות החומר, אחידות היקום. כל העולם אותו דבר, אין מחוץ. אם אין מחוץ, אז לפי ההיגיון החילוני הפשוט, גם אין משמעות. אולי סתם, מבחינה הגיונית. אתם ודאי יודעים שמדע מודרני לכולי עלמא, בלי יוצא מן הכלל, כולם אומרים שיום אחד העולם הזה יפסיק מלהתקיים. לא כדור הארץ יפסיק להיות, כל היקום יום אחד הוא ייפסק. ויכוחים שיש היום במדע זה באיזה אופן זה ייפסק. זה לא האם הוא ייפסק, לכולם, כולם תמימי דעים, שיום אחד העולם הזה, כמו שהוא נברא, נוצר ביום אחד, במפץ הגדול, התחיל ממפץ הגדול, ככה יש לו מפץ האחרון. זה הראשון וזה האחרון. זה נקרא קלאפס הגדול, לא משנה, יש כל מיני טרמינולוגיות, כל מיני מילים, אבל כולם מבינים שזה ייגמר, זה ייפסק, זה לא לנצח. זאת אומרת, החיים שאנחנו חיים פה, יום אחד עולם כולו יחרב ולא יישאר שום דבר אחר כך. זאת אומרת, אז זה לא נוצר, זה מעצמו. אם זה עולם הוא כזה שהכל מעצמו, אם אין אלוקות, אם אין משהו מחוץ למערכת, אז זה אומר שזה הופיע בעצמו ונגמר בעצמו. זהו. זאת אומרת, העולם עומד להיחרב. וזה אומר שלחיים שלנו, לכל מה שקורה פה, אנחנו מין גרגיר קטן בכל הדבר האדיר הזה, שיום אחד זה הכל ימות, אז מה המשמעות? זאת אומרת, אם אין מחוץ, אתם מבינים? אם אין מחוץ למערכת, אז גם אין משמעות. אין משמעות נצחית. וזאת אמירה מאוד מאוד חזקה, שהיא משודרת מהרבה בחינות, מהרבה דברים, כל הזמן התרבות האנושית כולה משדרת את הדבר הזה שלעולם שלנו, לחיים שלך, אין משמעות נצחית, או בעצם אין משמעות. זה מתחיל ממחקרים פילוסופיים וכל הגישה של מה שיטות בפילוסופיה בנויים היטב ומנומקים ומוסברים ונגמר עד סרטי ילדים, ספרים, ספרות ילדים, הכל, כל מה שתרצו. אולי אתן לכם כמה דוגמאות. יש סרט, סרט מצויר, שנקרא מדרגות. אני אספר לכם על מה הסרט. הולך איש אחד במדרגות. הולך, 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 עולה במדרגות, יורה במדרגות, מדרגות פונות, מדרגות למינה, שמאלה, מסתובבות, הוא כבר הגיע עד סוף המדרגות, פתאום יש עוד ירידה, חושב שזה סוף, פתאום יש עוד מדרגות, ועוד, 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 כל זמן הולך במדרגות. ואז מצלמה כאילו מתרחבת, ואז רואים אותו שהוא הולך בעיר, שעיר שלמה בנויה ממדרגות. כל העיר מדרגות, בתים ממדרגות עשויים, מכוניות ממדרגות, עצים ממדרגות, הכל הכל מדרגות, 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 הכל מלא מלא מדרגות. ואיש הקטנצ'יק הזה בתוך העיר הענקית, הוא קטן כבר, פתאום אתה רואה אותו הולך ומדרגות, מדרגות, עולה, יורד, מסתובב וזה. ואז פתאום אתה שומע שהוא הגיע ל... מראים לך עוד פעם מקלוז-אפ כזה, שהוא הגיע למדרגות האחרונות. וכל הזמן שיש המוזיקה רועשת כזאת, זה פתאום מוזיקה נעלמת, שומעים את הדפיקות לב שלו, והוא ככה מתאפס במדרגות האחרונות, בכל הכוחות האחרונים, ככה לאט לאט, בקושי בקושי כבר זה, לב דופק כזה, והוא הגיע למדרגה האחרונה. וכשהוא הגיע למדרגה האחרונה, מה קרה? ומה עוד? עוד איזה יש רעיונות נוספים? מה קרה לו? טוב, אם יש עוד מדרגות אז כבר היה, אתם מבינים? זה יוצא הכל. צריך משהו שאתם הייתם מוכנים לשלם על הסרט הזה, או שצריך להיות פתרון כזה שבסוף, אם אנחנו נשמע את הפתרון, אז אתם תגידו משהו, וואו. אחרת זה סתם בדיחה, אתם מבינים? צריך לשאול שהם תגידו וואו. יולי המישור. יולי המישור, ואז? אז נו, יש וואו? כן?
גילה עולם חדש.
שמה, מה יש שם?
יש משהו מישורי ושלם, אני יודע.
מה היו?
זה וואו?
זה כל החיים שלו חיים מדרגות, אז בטח הוא
אוקיי. אוקיי. עוד רעיון? טוב, אני אגלה לכם, הסיום שם מאוד חזק. כשהוא הגיע למדרגה האחרונה, הוא נשכב והפך למדרגה. עכשיו זה וואו, נכון. עכשיו הסיפור הזה הוא מקבל מסר פילוסופי. מה זה בא לומר? איך אתם מבינים? כן, אחת, אתם אומרים שכל העיר זה בעצם גביעות. נכון. מה עוד? מה אנחנו, מה המסקנה, מה הרעיון של הסרט מדרגות? כן, בבקשה. אוקיי, אותו דבר, כן, מה שאתם אמרתם, שאין תכלית, אדם הולך לשום מקום.
שני,
כל אחד מוסיף משהו. מוסיף, נכון. כל אחד מוסיף משהו, נכון? זה מה שאומרים לנו בדרך כלל בגן ילדים, נכון? שאנחנו כל הזמן, אנחנו בנים עוד מדרגה לדור הבא, שיבואו אחרינו, נכון? ככה אומרים בדרך כלל גננת, ככה מספרת. שאנחנו מדרגה ויבואו אחר כך אנשים אחרים, ואז? ומה אז? לאן זה מוביל? לאן זה הולך? אתם מבינים? זאת אומרת, לאן מובילות מדרגות הללו? לאן זה מוביל אותנו? לשום מקום, בדיוק. שום מקום. אתה הולך לאן? אם אנחנו שואלים היום את האנושות, היום, לאן אנחנו הולכים? אין משמעות, בדיוק. גם שאלה טובה. אני רק...
יש משמעות רק אם חיצונית,
נכון.
המשמעות המסוימת היא שאני חלק מהכלל תרמתי את שלי באיזשהו כמו...
שמה?
זה פתאום נכלל.
עוד מדרגה של לאן? אתם יודעים? בדיוק, בדיוק, זאת התשובה, לשום מקום. זאת אומרת, אני חושב ש... שנייה אחת. אני חושב שזה בעצם השדר של התרבות הכללית. אנחנו הולכים לשום מקום. זאת המשמעות של יריחו, סוגרת ומסוגרת. מי אמר שהיא צריכה להיות פתוחה? מי אמר שצריך להיות... לא, לא, אף אחד לא אמר בינתיים. אני חושב שכן אמר, יהדות אומרת שכן. ואברהם אבין אמר שכן, אבל נעזוב. אני עכשיו אומר, בינתיים, מה המשמעות של
אבל הם רוצים משמעות במדרגות.
אוקיי, בסדר. אנחנו כבר עמדנו, נכון? אין משמעות לכוס. רק אם יש בו מים. אתה מבין שאין כזה דבר משמעות במדרגות? משמעות חייבת להיות מחוץ למערכת. כוס ללא מים זה סתם בדיחה. זה נקרא יריחו סוגרת ומסוגרת. אנושות מסתובבת סביב עצמה. מערכת סגורה. והרעיון הזה הוא מתבטא בכל מיני צורות, באומנות, בספרות, בפילוסופיה, בכל מיני תחומים. תסתכלו, אצלכם יש תמונה מעבר לדף. אתם רואים את התמונה הזאת? זו תמונה של צייר בשם אשר. אשר. אשר, נכון. תגיד לי, מה הרעיון של תמונה הזאת? מה היא רוצה לומר? בינתיים אני אקרא פה שאלה. שלום לרב ולתלמידים. המשמעות של כיבוש יריחו על ידי הקפת 7 פעמים ותקיעת בשופרות היא הביטוי ל... השגחה אלוקית ניסית, נכון? אם כן, לשם מה שלח יהושע את שני מרגלים, נכון? שאלה מצוינת. תודה ויום טוב. זו שאלה גדולה, חשובה מאוד, יאיר שואל אותה, ואנחנו בעזרת השם נענה עליה בשיעור הבא בלי נדר. פשוט עכשיו זה נושא אחר, אבל זו שאלה שבעצם זה הרעיון של כל שיעור הבא בנוי על התשובה לשאלה הזאת. אתם הבחנתם מה מיוחד בתמונה שאתם ראיתם אותה? שמה? מה אתם רואים פה? לא רציונלי, נכון, אבל מה שמה?
המים שיורדים גם עולים.
כן, נכון. זה נקרא מערכת סגורה. עכשיו, אתם יודעים, יש כזה אצל שייקספיר, ימח שמו, למה ימח שמו? כי הוא היה גאון רשע, זאת אומרת, גאון שהיה אנטישמי, וכיוון שנכון, וכיוון שהוא היה אנטישמי, אז האנטישמים צריכים להגיד למח שמו, למרות שהוא היה גאון, גם היטלר היה גאון, ימח שמו. אז זה לא דבר שהוא מונע את הגאונות. אדם יכול להיות רשע גאון, ושייקספיר היה גאון אדיר, מאוד מאוד מיוחד. ויש לו מחזה שנקרא מקבת. במחזה הזה הוא מספר על משמעות החיים. מקבת זה שם של המלך, שמישהו שהוא תפס את השלטון בצורה מאוד כאילו, כן, לא ישרה ואכזרי, והוא הנה עכשיו עומד למות, והוא עכשיו מסכם את חייו, והוא אומר, מה המשמעות של חיים שלי? הוא אומר כזה דבר, יש אצלכם ציטוט את זה במקור שלוש. זה מערכה חמישית במקבט, תמונה חמישית. אומר ככה מקבט. מחר ועוד מחר ועוד מחר. יזחל עד עד הזמן מיום ליום עד דף האחרון בלוח כל זמנים. וכל ימי עברו העירו רק הדרך לקבר הפאור. דואך הנר, חיים הם צל עובר, מוקיון עלוב המקפץ שעה על הבימה ומתנדף. הם אך מעשייה של מפגר, גיבוב של שצף קצף, רק משמעות איננה. תבינים איך הוא תופס מה זה החיים? חיים זה משהו שאתה יושב ואתה מתכנן, חושב, יש מחר ועוד מחר ועוד מחר, אתה חושב, אבל באמת הכל מוביל אותך לדף האחרון של לוח כל זמנים, ומהו הדף האחרון הזה? קבר פאור. אתה הולך ואתה מת, בסופו של דבר אתה הולך ומת. מה אתה אומר? עד שהוא מגיע לקבר,
כמו כל בן אדם, תלוי מה אדם.
בינתיים אתה עושה משהו, יפה, נכון. זה בעצם, מה שמדבר בך עכשיו, זה הנשמה היהודית שלך. אתה אומר דבר חשוב, גדול, אתה אומר, בינתיים אתה עושה משהו, אבל מה המשמעות של מה שאתה עושה? עוד רגע אחד, בסדר? רק שנייה, עוד רגע אחד. מה המשמעות של מה שכבודו עכשיו עושה משהו בינתיים הזה? מה המשמעות שלו? אז הוא אומר לך מה המשמעות. זה חיים שלך עם כל מה שאתה בינתיים עשית. נגיד, גילית תרופה לסרטן. נו, זה דבר חשוב, לא? אדם גילה תרופה לסרטן. מרפא עכשיו כולם, את איידס, כולם מרפאים, איזה יופי, מצוין. אבל ממילא העולם הרי בסופו של דבר כולו קלאפס וכולו יחרב. אם העולם יחרב, אז משמעות היא איננה מחוץ למערכת. בינתיים אתה גילית סרטן. זאת אומרת, נגיד, זה כמו ש... נתת למישהו צדקה, שקל, והוא מת. אז מה היה המשמעות לזה שאתה נתת לו? הוא לא הספיק לממש את מה שנתת. זה נכון, לך זה עשה הרגשה טובה, אתה נתת, אבל מה המשמעות של מה שנתת, מה שעשית? אז הוא עונה לך, שייקספיר עונה לך עכשיו. הוא אומר, החיים שלך, עם כל מה שאתה עשית, שאתה טיפסת למדרגות הללו, זה מוקיון עלוב, המקפץ שעה על הבימה ומתנדף. אתה קפצת, ומה? ומת. אז פתאום אתה אופ, מוצא את עצמך כבר בין 73, ואוטוטו. האנושקה כבר שפכה את השמן, היא כבר מחכה לך, זאת אומרת, כולם כבר מחכים שהנה אוטוטו, אתה כבר בעצם תשאיר ירושה. ואז כולם ככה מתייחסים אליך בכבוד גדול. אתה חושב שיש מחר ועוד מחר ועוד מחר, אבל זה כבר אוטוטו. אז הוא אומר, זה מעשייה של מפגר. באנגלית זה נשמע אפילו יותר עסיסי. הוא אומר, a poor player then run and rats his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot. A lot of words and fury signifying nothing. תנים, זה אידיוט, זה לא סתם מילת גנאי כזה, זה פשוט באמת, זה מישהו שהוא פשוט מפגר גמור כזה, זה לא מישהו, מפגר, לא, זה it's a tale, מין אגדה כזאת, זה לא אמיתי. Tale told by an idiot. A lot of words and fury, הרבה גיבוב של שצף קצף, אין משמעות. Signifying, המשמעות, nothing, אין כלום. והשדר הזה כל הזמן חוזר על עצמו, כל הזמן, בכל מיני צורות, כמו שאמרתי לכם, בתמונות, במחזות. היום, נגיד עכשיו, זה במה שנקרא התיאטרון המודרני, בתקופה שלנו, של 100 השנה האחרונות, של פוסט-מודרניזם, אפילו אולי 60 שנה האחרונות, מאז מלחמת העולם השנייה, של הרעיון של פוסט-מודרניזם, שזה מחזות כאלה, של יש תיאטרון האבסורד. שמעתם על מושג הזה? תיאטרון האבסורד. מה זה אומר? שזה בעצם אין מסר. רוצים להגיד לך, המסר הוא שאין מסר. יש מחזה של סמואל בקט, נקרא מחכים לגודו. כולם יושבים, מחכים שם, שהוא יבוא, 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 ובסוף מבינים שהוא לא יבוא. הוא לא יבוא. אל תחכו לאף אחד, הוא לא יבוא, פשוט אין. הגודו הזה, מה זה הגודו? זה האלוהים, כן? גודו, הגוד הזה, הוא לא יבוא. אל תחכו לכלום, אין משמעות, אין כלום. יש תחושה כזאת של ייאוש, אין למה לצפות, אין. כי למה? כי היריחו סוגרת ומסוגרת. מצרים, הכל זה מצרים, אחידות החומר, אחידות היקום. זה אין משמעות, אין לאן להגיע, אין משהו מעבר. כמו שהוא אומר שם, יש צייר, זה יש זרם שלם של ציור, בדיוק בזמן הזה מתחיל מאוד, מאוד מפותח הציור האבסטרקציוניסטי, אבסטרקציוניזם, זאת אומרת, בתחילת המאה הקודמת שם לפחות היה שם משהו, כל מיני שם דברים, אימפרסיוניזם, קוביזם, פוטוריזם, היה משהו, משהו רצו להגיד איזשהו רעיון שם אצל פיקאסו, אז הוא צייר את האישה עם שבע עיניים ושתי אפים בצדדים שונים וסוס שבור עם ראש של שור, כל מיני דברים בלתי רגילים, אבל היה משהו שאפשר, היה משהו שם לזהות איזשהו רעיון. באבסטרקציוניזם אין כלום, יש גיבוב של שצף קצף, תמונה עם פסים, עם כמה נקודות, כמה כתמים, זהו. זה תמונה אבסטרקציוניסטית. והשיא, אני חושב, של כל הגישה הזאת, של אמירה שאין משמעות, אין משמעות, השיא של זה, יש כזה תמונה, הייתה ממש גאונית. תמונה של, יש צייר, נקרא קזימיר מולביץ', מלביץ'. הוא צייר תמונה, אתם לא תאמינו כמה שהיא חסרת משמעות, כאילו, כן? מה הוא צייר? תמונה, שכל התמונה זה מלבן שחור. בכלום. רק מלבן שחור. הכל מת, הכל שחור. אין משמעות. לא שציירו שם כמה קווים של אבסטרקציוניזם, אלא בכלל, כלום. שחור. וזו תמונה, אחת מהתמונות הכי יקרות והכי גדולות שיש היום בעולם. זה, אתם צוחקים, אני אומר לכם. זה אחת התמונות הכי נחשבות והכי יקרות שיש בעולם. פשוט שחור, כלום. Signifying nothing. זה עשרת המדרגות. אין לאן, רק משמעות איננה. תבינים, הרעיון הזה, עוד שנייה, הרעיון הזה הוא, זה הרעיון של קובייה. שחומות יריחות, יריחו היו קובייה, עשוי מקובייה, זה הקובייה, זה הסמל של עולם הזה, זה השש צדדים. אין משהו מעבר. ארבע צדדי הרוח, מעלה, מטה, זהו. אין מעבר, אין צד שביעי, אין משהו מחוץ ל... זה זה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, מין עתימות גמורה כזאת, מוות. זה המצרים, זה משמעות של מצרים. כן, כבודו רוצה להגיד משהו, אני אשמח לשמוע, בבקשה.
מי שהמציא את החיסון נגד שיתוק ילדים ושהרבה אנשים ניצלים, עבד על זה שנים, הוא היה חילוני, ובסוף הוא מת, נכון, אבל שייקספיר, כל הגאונות שלו לא הצליח לקרוא לו מוקיון שהתנדב. כל מה שהוא עשה, אין לו משמעות לחיים, אין לו מטרה, הוא הצליח להגיע אליו, הציל מיליוני אנשים, מוקיון שהתנדב.
כן. אני גם חושב שלחיים שלנו יש משמעות. ולא צריך ללכת בשביל לבן אדם שגילה שם איזושהי תרופה. מספיק שכל אחת, כל מי שחי, עושה משהו חיובי, טוב, יש לזה משמעות, לעניות דעתי. אבל אני לא אומר עכשיו את דעתי. דעתי היא שונה מאוד מדעתו של שייקספיר. אני רק אומר, מה הם אומרים? מה התרבות אומרת, לא מה אני אומר. אני עכשיו אומר מה התרבות החילונית אומרת על עצמה. אתם מבינים? לא מה האיש הזה טוב עשה, והאם יש משמעות למה שהוא עשה. לא זאת השאלה. אני עכשיו אומר מה החילונות אומרת על עצמה. מה המשמעות של חיים שלנו? מה אנחנו עושים כאן? לאן אנחנו הולכים? זה לא שייקספיר יחידי, או אשר היחידי, או מלביץ' היחידי, או מוזיקה קקופוניה, והציור, והאבסטרקציוניזם, כל זה, זה לא אנשים יחידים שפה מישהו מה בא ואמרו ואנחנו עכשיו עושים אותם. זה כל הפילוסופיה, זה שופנאור, זה אקזיסטנציאליזם, זה המון 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 דברים אחרים, זה כל התרבות, היא משדרת את זה, זה לא אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים בדיוק הפוך. אני אומר, מה מלמדים בבתי ספר של יריחו הסוגרת ומסוגרת היום? מה אומרת כל הגישה הזאת של אחידות העולם, שאין משהו מעבר, של חומרנות, של משהו שרק מה שאתה קולט, מה שאתה רואה, רק העולם הזה, אין מעבר. מה היא אומרת? מה המשמעות? והתשובה היא, אין משמעות. משמעות נצחית, יש משמעות זמנית, אבל משמעות זמנית זה בסדר, זה עכשיו. כיף. עשית משהו. עוד רגע אחד. שאלה, מה אנחנו עושים? איך אנחנו נלחמים נגד הגישה הזאת, נגד כל ההסתכלות הזאת, כל הסגירות הזאת? מה התפקיד שלנו? והתפקיד שלנו זה לקרוא בשם השם, ולבוא ולהגיד בפירוש, חד משמעית, בצורה, יש אין סוף. העולם הזה הוא לא רק מה שאנחנו רואים או יכולים עקרונית לראות. יש מעבר לעולם הזה, מעבר למציאות. ולכן אברהם אבינו, הוא קורא בשם השם. זה נקרא לקרוא בשם השם. זה לא לבוא שם לעמוד בפינה ולצעוק, יש אלוקים, או יודע, הקודש ברוך אנחנו אוהבים אותך, או יודע שם משהו שם, השם אחד, או שם המלך, או, יודע, או שמע ישראל גם. זה לא עניין כאן ללכת ולצעוק ברחובות ולהגיד קריאה בשם השם, וזה מה שכתוב שם, כן, שאברהם הגיע לארץ ישראל וקרא בשם השם. מה הפירוש קריאה בשם השם? זה אומר שאתה מכריז ומשדר את זה בכל חייך, יש מעבר לעולם הזה, מעבר למציאות הזאת. והמעבר הזה הוא נקרא, לכן אברהם נקרא אברהם העברי. עברי זה מעבר. הוא לא רק עבר את הנהר הזה, אלא הוא גם אמר שיש מעבר. ואנחנו נקראים עברים. לכן אנחנו עבריים. שהגויים, לעומת זה, נקראים ערלים. ערלים זה לא שהם לא עשו ברית מילה, אלא שהם ערל, זה בא מלשון אטימות, סגירות, עורלת הלב. כן, זאת אומרת שמשהו שהוא לגמרי לגמרי סגור. ואמירה שיש שבת, שזה הצד השביעי, שבת, זאת אמירה שיש מעבר. זה קריאה בשם השם, זה לומר שיש משהו מחוץ לשש ימי המעשה, מחוץ משש צדדים של העולם הזה, יש משהו מחוץ לזה, שבע, מעבר, שבת. וזה סמל של עם ישראל. מה אנחנו אומרים על ידי זה שאנחנו אומרים שבת? שעולם נברא, הוא לא קדמון, הוא לא תמיד היה, כמו שאמרו את זה לפני כן, לפני שגילו את מפץ הגדול, וכל הזמן עם ישראל היה אומר, עולם נברא, הם צחקו עלינו, אומרים, לא, עולם קדמון, תמיד היה, כמו שהיום אומרים, עולם הוא, זה מה שאתה רואה, אחידות העולם, אין מעבר, אין משהו מחוץ לחומר. ואנחנו אומרים, לא, כל הזמן, עולם נברא. מה זה אומר שעולם נברא? מה הנפקמינה? מה אכפת לי שהוא נברא? הנפקמינה זה שיש מטרה. יש מי שברא. יש מטרה בשביל מה הוא נברא. משל, למה הדבר דומה? שאדם הולך ברחוב ומוצא פרח. זה משמח אותו? פרח יפה כזה, מצב שם, הוא שוכב בגדר כזה, לא בבוץ, פרח, ורד כזה, יפה. משמח אותו? כן. הוא ייקח אותו הביתה? יש סיכוי, יש סיכוי שיקח את הפרח כזה, נחמד. עכשיו, תארו לעצמכם שאתם בבית, ופתאום מישהו מצלצל בדלת, אתם פותחים, ועומד שליח עם הפרח הזה. עטוף, יפה. ואומר, יש לך, כאילו, אתה מוכן לחתום כל, כאילו, והביאו לך פרח עם מכתב, צמוד לפרח. נכון שזה אותו פרח? אבל מה ההבדל? ההבדל זה שמישהו שלח לך את הפרח הזה. למישהו אכפת ממך. מישהו אוהב אותך, מישהו זכר שיש לך היום יום הולדת, מישהו כתב לך, יש מישהו ששלח לך פרח, ולא שאתה מצאת אותו ברחוב. זה הבדל בין אנשים מאמינים ואנשים שלא מאמינים. אנשים שהם לא מאמינים, הם מרגישים שהם חיים סתם. נולדים ומתים ולא הולכים, ולא משהו עומד להיות בסופו של דבר משהו מן יציאה לאין סוף, אלא זה זה, אלו חיים. מי ששומר שהעולם נברא, זה אומר שיש סיבה, זאת אומרת אנחנו הולכים בשביל משהו נברא, אנחנו הולכים לאיזושהי מטרה, זה הוקטור שנותן לנו לחיים שלנו, וקטור, משיחיות. זה הרעיון של משיחיות, שאנחנו הולכים לקראת משהו. זה מה שהיה יכול להפיל את חומות יריחו. ולכן הם לקחו שבע כהנים. קדוש ברוך הוא אומר, קח שבע כהנים, וקח שבע שופרות, וקח שבע סיבובים, תעשה כל שבע ימים, ודווקא בשבת, שאנחנו דיברנו על שבת, שזה הרעיון, בשבת תפיל את חומות יריחו, שזה אמירה שיש מעבר לשישה ימים, ואז אתה תתקע בתרועה, מתוך לבך, פנימה, מעבר למילים, ואז חומות יכולים לחרוס. ולכן יהושע החרים את יריחו. למה היה חשוב לו כל כך להחרים יריחו? הרי לא כל עיר שאנחנו כבשנו היה חרם, אבל דווקא יריחו שהייתה סוגרת מסוגרת הוא החרים, כי זו הייתה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שיכולה להשפיע עלינו, להתפשט, להשפיע עלינו. והוא כלל מי שיבנה אותו מחדש, אז גם ילדים שלו יקברו שם, וזה הרעיון, כי האידיאולוגיה הזאת תקבע, והיא תחנוק אותך, והיא תתגבר על ילדיך. ולכן חז"ל אומרים שיהושע הוא זה שחיבר את התפילה שאנחנו מתפללים ואומרים, עלינו לשבח. מה אנחנו משבחים? מה עלינו לשבח? חז"ל אומרים, אתם יודעים מתי יהושע חיבר את התפילה הזאת עלינו לשבח? אז, ביריחו, בזמן שהחומות יריחו שקעו, יהושע הבין כל זה, וכתוצאה מזה הוא אמר בעצם, עלינו לשבח שני דברים. עלינו לשבח למי? ליוצר בראשית. יש מעבר, יש שבע. שמה? אנחנו משבחים ישית שלא עשינו כגוי ארצות, שהם משתחווים לאבל וריק, אצלם עולם סגור, ואנחנו משתחווים לאין סוף, אנחנו פורצים את כל הגבולות. זה הרעיון של יריחו. עכשיו יש כאן כמה שאלות, אז אני הייתי רוצה לקרוא, נניח, אופ, משהו קפץ, טוב, שאלה אחרת. נכון, בכיבוש עי, יהושע וחייליו הבריחו את כל אנשי העיר וגרמו להם לברוח השאלה שלי היא כזאת, מדוע אנשים, אנשי איי, תשמע, אנחנו נדבר, פאר שואל את השאלה הזאת, פשוט אנחנו חייבים לקצר היום, אז אנחנו נתייחס, יהיה לנו שיעור שלם על איי, ובלי נדר כמובן, ואז אנחנו נוכל להתייחס יותר ברצינות. עכשיו עוד שאלה, נניח ויהדות צודקת ויש מעבר, נניח, מה המשמעות של זה? או שהמעבר זה המשמעות של חיינו ואי אפשר לשאול על משמעות של המעבר. לא, לא, יש משמעות, ודאי. ואנחנו בעזרת השם, כבר דיברנו אולי בעצם במען מסוים המניתי על זה, אבל בעזרת השם גם בהמשך, אנחנו לומדים מה המשמעות הזאת. בעזרת השם, אנחנו גם בשיעורים הקודמים דיברנו על זה. יש פה עוד שאלה, שלום לך כבוד הרב, מה הכוונה שמש בגבעון דום? טוב, זה כבר דיברנו על זה. טוב, נעצור כאן. אם יש שאלות, אז תשאלו בחוץ, כי אנחנו כבר באיחור גדול. סליחה שעיכבתי אתכם. כל טוב, שלום.